שלום וברכה קהל קדוש, חודש טוב ומבורך, זמן טוב. היום יום ראשון של ראש חודש ניסן, ראש חודש יר, ואנחנו ממשיכים בלימודנו אשר אכילונו בו כבר בזמן הקודם. התחלנו ללמוד את הספר עדר העיקר, אחד הספרים הראשונים שהרב קוק הוציא לאור בעלייתו ארצה. באופן רשמי הספר הזה הוא ספר זיכרון, כלומר ספר שכותבים לכבודו של חכם, במקרה הזה הרב האדרת, הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שהיה הרב הראשי של ירושלים, וגם לפני כן היה רב של העיירות מיר ופוניביש בליטא, והיה גם חותנו הראשון של הרב קוק. הרב קוק כתב אם כן דברים לזכרו, אבל דרך המסגרת הפורמלית הזאת בעצם עולה משהו אחר לגמרי. הרב מדבר על השקפת עולמו. והחוברת נועדה לאנשים, היום היינו קוראים לזה חרדים, אבל באותם האם הכוונה לאנשים מהיישוב הישן, אנשים יראי שמיים, מלאי תורה, אך בלי האופקים שהרב קוק רצה לפתוח אותם בפני ציבור לומדי התורה. ולכן הרב כאן משתמש בשפה מיוחדת. השפה הרבנית, הקלאסית, ודרך השפה הזאת הוא מעביר רעיונות שהם באמת חדשניים, לא שהם חדשים מצד התורה, כי זה דברים שהם לקוחים כל כולם מתורת משה, אבל הם חדשים לאוזניים של אותו הדור. ניתן לומר שכשהרב הגיע לארץ ישראל, הוא ראה דבר שאומנם היה כבר קיים בחוץ לארץ, אבל פה בארץ הרבה יותר חריף, וזה הקרע, הקרע בין דתיים לחילונים. כלומר, בין היישוב הישן ליישוב החדש, היישוב הישן שכל כולו היה מסביב למקומות הקדושים ולימוד התורה, והדור החדש, היישוב החדש, שהיה בחלקו הגדול אנטי-דתי, סוציאליסטי מהפכני, וגם המייצג של התנועה הציונית, שבגלל התנהגותם של אותם צעירים, אז היישוב הישן ראה בהם פושעים וגם התרחק מהציונות. והרב פועל כאן כדי להרחיב את המחשבה של שני הצדדים. כאן זה בעיקר מיועד לציבור של לומדי התורה. הווה נקרא, התחלנו כבר והגענו נדמה לי לעמוד, מה? תת זין. וואי, התקדמנו הרבה. כן, עמוד תת זין. מה? כן. כן, אז קודם כל נחזור לנקודה שהרב התחיל בה את המאמר, את המעט צורי, שזה הקדמה של עדר העיקר, והוא ש... היום המדע מלמד אותנו שכאשר שני כוחות נפגשים זה בזה, במקום לבטל אחד את השני, הם מייצרים כוח שלישי. זו שאלה לאיזה תיאוריה מדעית הרב מתכוון, אבל זה לא כל כך משנה. הוא אומר שזה אותו דבר גם בעולם הרוח. כלומר, זה שיש כוחות מתנגדים שנפגשים זה בזה, הדבר הזה הוא לטובה, וצריך לדעת כיצד לנצל את ההתנגשות, במקום לחפש כיצד אחד יכריע את השני. כן, גם הרב כאן קרא, יצא בקריאה, קראנו לפני כן, על הצורך לכתוב את שם אל, אני קורא כאן בעמוד תדוו, בפסקה האחרונה. אנחנו עכשיו לא נכתוב שם שמיים בשטרות, אבל על עמודי ספרותנו החיה ודאי חובתנו כעת לכתוב את שם אלוהי ישראל, אלוהי ישראל, בספרים, בחוברות, במאמרים וכו'. כלומר, הרב רוצה לקדש את עולם החול. הוא רוצה גם שהחול ישפיע מבריאותו על הקודש. יש, אם כן, קריאה כזאת. אחרי כל הדברים האלה, בוא נקרא בעמוד ט"ז. אותם קווי האורה הנמשכים והולכים בשטף הדורות. כשהם נזכרים בסקירה מעוגלת רפלקסית ההולכת וחוזרת, מתאדרת ומתברכת במרוצת גליה והכפלת רעידותיה. מן התחלת התגלות המחשבה העברית בספרים שאחרי כתבי הקודש התלמודים והמדרשים, שהם אינם שדה העבודה עצמה, מצומדים אל המחשבה הנצחית במעמד ישר, למשל מן ספרי רב סעדיה גאון, הרמב"ם הכוזרי, חובות הלבבות, העקידה העיקרי ודומיהם, וכה ילך הקו הלוך והקיף לאיתו עד ספרי ראשית חוכמה של המהר"ל מפראג, כל זה מלהם, ומהם עד ספרי הדורות המאוחרים, ספרי הגר"א ותלמידיו, הגר"ז מלאדי וכל בעלי הסברה של חסידות וכל הדומים לאלה ולאלה וכל המתעלמים בהם, ספרי הרמ"ח לוצאטו, סוד שורש העבודה וכיוצא בו, וכל הספרים המצאים בין תקופה לתקופה, ומהם עד עבודת בכירי המחברים בדורנו הסמוך לו, הסמוך לו שבמקצוע החביב הנערץ הזה. מובן. בעצם מה שעושה הרב כאן, הוא מסביר לנו כיצד העבודה של חיבור רעיונות של התמודדויות בין דעות סותרות זו את זו, איך ההערה הזאת הולכת ומפלסת במהלך הדורות. עד כאן ברור? מה לא ברור? אתה עושה לי פנים של לא ברור. ברור? ברור. עכשיו, כיוון שזה רק בערך, מה שאני מציע, שאחרי שהבנו את המשפט הקצר של הרב, נחזור עליו. בסדר? לרב יוחד יש סגולה לדכתוב במשפטים קצרים. למה אני אומר את זה? כי לפעמים נראה שהמשפטים של הרב הם ארוכים. זה לא נכון. הוא מתאפק. הוא יכול היה לכתוב את זה פי חמש ארוך יותר. כן. תודה. אם כן אומר הרב, שוב אני קורא כאן בתחילת הפסקה. אותם קווי האורה הנמשכים והולכים בשטף הדורות. כשהם נזכרים בסקירה מעוגלת רפלקסית, ההולכת וחוזרת. כלומר, אם במקום לומר, פלוני כתב ספר, ועוד אחר כתב עוד ספר, ועוד אחד כתב עוד ספר, אנחנו מנסים לראות מהו הרצף של הספרים, אנחנו רואים כאן תוכנית גדולה. אולי נסביר את זה ככה. אנחנו בוודאי רגילים בלימוד ההלכה, למשל שסוגיה, מתחילה בזמן מסוים. אבל האנשים שהתחילו לדון בסוגיה, מתו. הסוגיה ממשיכה, המחלוקת ממשיכה להתברר, דור אחר כך, ובמשך כמה דורות. ואם עושים, כלומר, סיכום של מה שנאמר לאורך כל הדורות, יש לנו דיון אחד. דיון אחד עם קושיה, תירוץ, הבאת ראיה חדשה, עוד פעם תירוץ, עד שבסוף מגיעים למסקנה, דוחים את המסקנה, מוסיפים הסתייגות, עד שבסוף יש לנו הלכה מזוקקת. אפשר לומר שאם בני אדם היו חיים מספיק זמן, במקום לחיות 100 שנה, היינו חיים 1,000 שנה. אז יכול להיות שאדם במשך 1,000 שנה היה מספיק לגמור את הסוגיה. אבל זאת לא המציאות. המציאות היא שאנחנו חיים הרבה פחות. לכן סוגיות מתבררות במהלך הדורות. אפשר לומר שהבית המדרש הוא פוסק אחד גדול, ארוך שנים, שחושב כל הזמן. באותה המידה ניתן לומר את זה גם לגבי עולם המחשבה היהודית, ואפשר להגיד את זה להבדיל גם על הפילוסופיה הכללית. כן? בפילוסופיה וגם במדע אנחנו רואים שסוגיות מתבררות לאורך הדורות. אז אומר הרב, אפשר לראות את כל השושלת הגדולה הזאת שהוא עומד למנות אותה בתור תנועה אחת מעוגלת רפלקסית. כלומר, מה זה רפלקסית? שחוזרת על עצמה. בואו נקרא את זה שוב. אותם קווי האורה נמשכים והולכים בשטף הדורות. כשהם נזכרים בסקירה, כן? כלומר, שמסתכלים עליהם בהיקף, מעוגלת, רפלקסית, ההולכת וחוזרת. הרבה פעמים אנחנו רואים ששאלות שאדם אומר, יש לי שאלה חדשה. פתאום מסתכלים, אתה יודע, לפני 400 שנה מישהו שאל את אותה השאלה. כן, באמת, ומה הוא אמר? מה שהוא אמר אז, יכול להיות שזה מספק, יכול להיות שלא. יכול להיות גם שמה שנאמר לפני 400 שנה, לפי ההקשר החדש של המחשבה האנושית, מקבל גוון אחר, רגישות אחרת, הכרה אחרת, נכון? עכשיו, כן, בבקשה. קווי אורה. המילה קווים, אצל הרב זה כמו קרניים, כן? כמו קרני השמש. יש קו שנמשך. אורה, הכוונה תפיסה. אתה איתי? כן. כלומר, רצף תפיסתי. זה נקרא קרני אורה. בסדר? רק מה, זה נקרא בלשון אור, כי זה מאיר לנו את הנפש. זה עושה לנו טוב על הנשמה. בסדר? אז לכן אומר כאן הרב, אותם קווי האורה נמשכים והולכים לשתף הדרוג, שמזכרים בסקירה מעוגלת רפלקסית ההולכת וחוזרת. אנחנו רואים שיש שאלות שחוזרות על עצמן מדי פעם, ואנחנו רואים שהרבה פעמים כבר שאלו לפנינו את אותן השאלות בהקשר אחר ונתנו תשובות אחרות. מתעדרת. מה זה מתעדרת? ראשון? אדיר, חזק. מתחזקת. אגב, אני רואה שיש פה ספרים סגורים, ואני רואה שיש אנשים בלי ספרים. הכיצד? איך זה ייתכן? הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. מלא אם היו פה כל הספרים פתוחים. או שהיו אנשים כולם ספרים. לא יודע, אבל טוב. מה? יש עוד מישהו שאין לו ספר? אני רואה שלך. יש לך? יש לך? יש עוד מישהו שאין לו? טוב. אז מתעדרת ומתברכת במרוצת גליה. כן? כלומר, זה כמו גלי ים שהולכים ומתחזקים. והכפלת רעידותיה. כן? אז יש פה דימוי כמו של גלים. גלי חשמל או גלי קול. רעידות. מן התחלת התגלות המחשבה העברית. מה זה התגלות המחשבה העברית? מה זה המחשבה העברית בכלל? מאיפה זה מתחיל, המחשבה העברית? אברהם? לא נכון. אברהם היה נביא. כוזרי זה מאוחר. אבל פה הנקודה היא דווקא מאוד מעניינת. אתה אמרת אברהם, אתה אומר לי כוזרי. אברהם אבינו, ודאי שהיה אדם שחשב, אבל הוא היה בעיקר נביא. כל עוד יש נבואה בעולם, המחשבה בטלה לעומת הנבואה. כי אנשים, למשל, הרי מה זה המחשבה? או נגיד מה זה פילוסופיה? פילוסופיה זה ש... פעם הילד שלי שאל אותי, אבא, מה זה פילוסופיה? אז אמרתי לו, זה דיון על שאלות גדולות, על אלוהים, האדם והעולם. אז הוא אמר לי, כמה כבר אפשר לדבר על זה? כן, האמת היא זה נכון, כי מה האדם יודע? אנחנו שואלים שאלות גדולות, אבל מה אנחנו יודעים? אז בזמן שהיו נביאים, אם היה לך שאלה על העולם, את מי היית שואל? לא, את מי שאמר והיה עולם, תתנבא בעצמך ותקבל תשובה. מה, יש לך שאלה לשאול את הקדוש ברוך הוא? תשאל אותו, הוא יענה לך. לכן המחשבה הייתה יותר גולמית בימי הנביאים, בגלל שהיה קשר ישיר. המקור של התשובות היה פתוח. מתי מתחילה המחשבה לתפוס את המקום המרכזי? נו. כשפסקה הנבואה, תחילת בית שני. נכון? לכן הרב כאן כותב, שימו לב לביטוי, מן התחלת התגלות המחשבה העברית בספרים שאחרי כתבי הקודש. כי כתבי הקודש עצמם זה לא מחשבה, זה הנבואה. אז זה נכון שיש הרבה מחשבה, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, יש הרבה מחשבה. אבל המחשבה היא בטלה לעומת הנבואה. למשל, או בן סירה אפילו. כן? בן סירה ואיגרת אריסטאס, ועוד הרבה דברים, או ספר טוביה, או כלומר, הספרים החיצוניים, מה שנקרא. התלמוד זה עוד, זה אחר כך. תסתכל, יש לך ספר, נכון, מול העיניים, תסתכל מה כתוב. בספרים שאחרי כתבי הקודש, פסיק, התלמודים והמדרשים, עוד פסיק. בסדר? אז יש, הרי התלמוד, מתי נכתב? מתי, יותר נכון, מתי נחתם? בשנת 500. זה חתימת התלמוד. מתי פסקה הנבואה? מינוס 350. אז כמה זמן יש בין סוף הנבואה לבין חתימת התלמוד? 850 שנה. יש ספרות מהתקופה הזאת? יש. והיא. מה? המשנה זה שנת 200. בסדר? ולפני כן מה יש? יש מדרשים. יש מדרשים כמעט ולא. כלומר, לא נכתבו מדרשים לפני תקופת האמוראים. אבל יש לכם הספרים החיצוניים, הספרים של המגילות הגנוזות, של יוספוס פלביוס, של האלכסנדרונים. יש כל מיני קטעי גניזה, כל מיני דברים כאלה שהגיעו אלינו. זה לא מאורגן, לא לומדים את זה בבית המדרש. זה נחשב לאקדמיה, חס ושלום, פו. אבל זה קיים. והרב, הרב יודע, מכיר את הספרים האלה, הוא אומר, הנה, ספרים שאחרי כתבי הקודש, שימו לב שהוא לא מפרט אותם, למה? כי הוא כותב את זה לרבנים. הוא אומר, הספרים שאחרי כתבי הקודש. התלמודים והמדרשים, מה זה התלמודים? למה רבים? בבלי, ירושלמי, בסדר? ירושלמי ובבלי יותר, נכון? במדרשים. שהם הינם שדה העבודה עצמה, המצומדים אל המחשבה הנצחית במעמד ישר. מה הוא אמר כאן? שהם, כל הספרים האלה שנכתבו עד סוף תקופת המדרשים, הם מחוברים ישירות אל הזרם של הנבואה. כן? זאת אומרת, המחשבה הנצחית, מה שהוא אומר, מעמד ישר. ואחר כך, למשל, יש איזשהו שלב באמצע תקופת באמצע תקופת הגאונים, שמתחילה התקופה של מה שקוראים פילוסופיה יהודית, או מחשבת ישראל, או בשפה של הישיבות שלנו, מה שנקרא, קוראים לזה אמונה, לימודי אמונה. זה לימודי אמונה, זה ניסוח של דבר השם בסגנון המקביל לפילוסופיה הכללית. בסדר? נכון, ואפילו קצת אחריו. כלומר, תקופת המדרשים. כלומר, יש, אנחנו באופן שבו רבותינו, במדרשים, בגמרא, מבטאים את המחשבות שלהם, זה לא בצורה המקובלת בפילוסופיה. אלא זה נראה לכאורה כמו איזה דרשנות, איזה אגדות, כל מיני דברים כאלה. הצורך לנסח את הדברים בצורה של כללים, של היגיון, של קושיה ותירוץ וכדומה, זה הופיע בראשית ימי הביניים, בזמנו של רבנו סעדיה גאון בערך. בסדר? כן. כן, בוודאי. חייב להיות מחלוקות בתוך הנבואות. יותר מזה, בתוך תורת משה עצמה, בחומש, מה המידה ה-13 שבה נדרשת התורה? שני כתובים, המחרישים זה את זה. נכון? התורה אמרה כאן א', פה היא אמרה ב'. מה אני עושה? נכון? כלומר, התורה בעצמה מנוסחת בשפה של ניגודים. עכשיו, יש לזה סיבה, זה לא סתם. אני אגיד לכם את הסיבה. הסיבה היא פשוטה מאוד. מי נתן את התורה? מי שברא את העולם, נכון? עכשיו, מי שברא את העולם, העולם שהוא ברא, יש בו ניגודים או לא? יש. אז לכן בתורה שלו גם יש ניגודים. ומכאן תשובה להבלים של ביקורת המקרא. מבקרי המקרא אומרים שמכיוון שאנחנו רואים שהתורה מוסרת מסרים שונים, סימן שיש מחברים שונים, סימן שזה לא אלוהי. הייתי אומר הפוך. אם התורה הייתה אחידה לגמרי, ללא סתירות פנימיות, זאת הייתה ההוכחה שהיא אנושית. כי אדם שכותב ודאי לא יסתור את עצמו. אז הוא יכתוב רק דעה אחת. אבל כיוון שזה הקדוש ברוך הוא שנותן את התורה, ברור שהניגודים שיש בתוך עולמו באים לידי ביטוי בתורה. וגם אצל הנביאים. בסדר? מה זה? נו. ואיזה עולם הוא ברא? עולם עם ניגודים או לא? לא מדויק. לא מדויק. אני חוזר על דבריך כי לא כולם שמעו. השאלה הייתה, כיוון שנאמר במדרש שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, אז בגלל שבתורה יש ניגודים, בעולם יש ניגודים ולא הפוך. כך טענתך. ואני אמרתי לך שזה לא מדויק. למה? למה אמרתי לא מדויק? לא רציתי להגיד לא נכון. אבל זה באמת לא נכון. אני אסביר למה. יש הבדל בין התורה לבין תורה. התורה שבה הקדוש ברוך הוא יסתכל כדי לראות את העולם, זה לא התורה שלנו. זה התורה שלו. ותורה שאנחנו לומדים, זה התורה שמופיעה דרך העולם. בסדר? ושמה יש ניגודים. בסדר? האם יש ניגודים בתורה של מעלה? אז אני לא בדקתי. לא יכולתי לקרוא אותה. הקדוש ברוך הוא קרא אותה, אבל אני לא קראתי אותה. טוב. אז למשל, כאן הרב אומר, למשל, מן ספרי רב סעדיה גאון, הרמב״ם, הכוזרי, חובות הלבבות, העקדה, העיקרים בדומיהם. כאן הרב מזמין אותנו לעשות סיבוב בתוך הספרייה היהודית, אבל כפי שבעצם אתם שמתם לב, הגיע הזמן של המבזק, ולכן אנחנו צריכים לעצור כאן. שלום.